יום ראשון, פרשס תצווה. אנחנו כבר בתוך חודש אדר, אחרי ראש חודש, שנכנס אדר מרבים בשמחה. כמובן שנדבר היום על דברים שקשורים לפורים. נספר לכם על הגאון רב אברהם דניחובסקי זצ"ל. מה הוא אמר לנהג מונית שביקש ממנו סכום גבוה יותר ממה שהיה צריך לקבל? אספר לכם מה הרב קרויזבר זצ"ל עשה אחרי שהוא למד תוספות 101 פעמים ולא הבין אותו. ובענייני הלכה אנחנו נמשיך ונדון בהלכות של דברים שמותר לצאת איתם לרשות הרבים ובאיזה צורה. הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. נתחיל עם הסיפור היומי שקשור לפסוק ומחודש לחודש 12 וחודש אדר, כמו שאומרת המגילה. אז הגמרא במסכת מגילה אומרת שכשהמן עשה את הגורל והפור נפל על שבעה באדר, אז הוא שמח שמחה גדולה כיוון שזה היום שמת בו משה רבינו. אבל אומרת הגמרא שהוא לא ידע שביום הזה גם נולד משה רבינו. כשהרב ינקל גלינסקי זכר צדיק לברכה, איך המן ידע ששבעה באדר זה היום שמת בו משה רבינו? אז רש"י בגמרא שם, במגילה, מביא חשבון ארוך. חשבון ארוך מורכב שיוצא מפסוק אחד בספר דברים, שני פסוקים בספר יהושע, משלושתם ביחד, עולה שמשה רבינו נפטר בזין אדר. נו, אז שאל הרב גלינסקי, את כל החשבון הזה, המן יודע לעשות. ואת הפסוק המפורט בספר דברים, שכתוב בין 120 שנה אנוכי היום, שמזה לומדים שביום שהוא נולד, זה התאריך שהוא גם נפטר, רק את הפסוק הזה הוא לא ידע. אלא מאי, אמר רבי ינקל'ה במתק לשונו, ודאי ידוע לך המעשה בצמח. אתם לא מכירים את המעשה בצמח? היה יהודי אחד שקראו לו צמח. היה בעל גוף, אבל בעל נפש הוא היה פחות. כשישב על השרפרף ותשעה באב בצום, זה היה בשבילו ממש שינוי. יחד עם הקינות שהוא אמר, שהוא לא הבין שום דבר בקינות. אחרי זה, אחרי התפילה, הוא הלך ביחד עם כל בני העיירה לבית העלמין, שכך כנהוג במקומם. הרגליים היחפות נגפו באבני הדרך, השמש הייתה קופחת. בסוף הוא מגיע הביתה, ואז הוא אומר, די. התעניתי מספיק על החורבן, כבר אחרי חצות, רובו של יום ככולו, זהו, אני חייב לאכול משהו, חייב לשתות משהו. אשתו נבהלה, אומרת לו, מה קרה לך צמח? תשעה באב היום. אז אמר לה, זה פיקוח נפש, אפילו הרב יתיר, אין ספק בכלל. טוב, אומרת אשתו, אולי באמת אתה נראה חיוור, לך תשאל אותו. לב של אבן. לשלוח חולה מסוכן לקצה השני של העיירה, אמר רבי ינקל גלינסקי, לשאול בדיני נפשות, הרי הגמור אומרת במפורש, בירושלמי שהכל הזריז בדיני נפשות, הרי זה משובח, והנשאל מגונה, השואל הרי זה שופך דמים. טוב, הוא הלך ומיד הוא חזר. הוא אומר, אמרתי לך, ומיד שותה כוס מים. אתה שואלת אותך, איך זה יכול להיות? כבר הגעת את הבית של הרב, הספקת לשאול ולחזור. אומר, לא, חסכתי דרך. עברתי ליד הבית הכנסת, הוא מסביר לה, ושמעתי שמתעלה מנחה. והרב, שהיה שליח ציבור, רחז בחזרת השץ, אבל פיקוח נפש. אז אני שאלתי אותו את השאלה, והרב הפסיק לכבודי באמצע התפילה, והוא דחק בי, אס, צמח, אס, איזה תאכל כידוע. אז אשתו אומרת, ודאי, הרב אחז בחזרת השעת, בברכה של אס צמח דוד עבדך, אז הוא אמר, אס, צמח. אבל מה אומר רבנקין גלינסקי? צמח קלט את מה שהוא רוצה לקלוט, אס צמח, ומיד הוא רץ למלא את ההוראה שהרב אמר לו שהוא חייב ללכת לאכול. ככה גם המן הרשע סיים רבנקין גלינסקי. מה שהוא רצה לראות, מתי הוא נולד, את זה הוא ראה. מה שהוא לא רוצה לראות, הוא לא ראה. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. קטית למאור, קטית למאור אומרת התורה, ורש"י מפרש, קטית למאור ולא קטית למנחות. ובא בשם אדמור מאלכסנדר, רבי יחיאל, שמה זה קטית? כשאדם מוכיח את זולתו והוא מבקש לחטט את ליבו, אז הוא יכוון שהתוכחה תהיה בשבילה, בשביל למאור, כדי להורות ולהאיר לפניו את הדרך הישרה שצריך להתנהג, ולא למנחות, לא כדי להנחית אותו שיהיה נחות, להשפיל אותו שיהיה שפל. שיעשה את זה למטרות טובות, ואז ממילא גם צורת ההוכחה היא במאור פנים, בצורה נעימה שהוא יכול לקבל. ובברום גניחובסקי מובא סיפור באיש לרעהו על פי הגן השר. היה מיוחד גם בצורה של התוכחה שהוא היה מוכיח את הזולת. לא רק שהוא הוכיח את זה בצורה נעימה, בצורה שהדברים התקבלו, אלא הוא גם משאיר הרגשה טובה והנאה לזה שהיה אומר לו את התוכחה. פעם נסע עם איזה נהג מונית, והנהג אמר בתחילת הדרך שהוא צריך לשלם לו 30 שקל. ואברום ידע שעל הנסיעה הזאת שהוא נסע אותה הרבה פעמים, לא לוקחים יותר מ-20. בסוף הנסיעה כשהוא נתן לו את ה-30 שקל, הוא אומר לו, תדע לך שנסיעה כזאת של נהג מונית אחר שווה 20 שקל באמת. אבל נהג מיוחד כמוך מגיע לו 30 שקל. וכשנזדמן לרב אברום לראות שני ילדים שמכים אחד השני, הוא היה ניגש אליהם ואומר בזה הלשון, אתם יכולים להרביץ בכל הכוח, בלי לרחם. אבל מה? כל אחד לעצמו. לא לחבר שלו. כמובן שהאמירה הזאת הייתה מיד מפיגה את המתח ומותירה צחוק על השפתיים של אלה שרבים והיו גורם להם להפסיק את המריבה שלהם. היה איזה בחור מתלמידי הישיבה שכשהוא שמע שליח ציבור, אז הוא מתחיל את הברכה בחזרת השבת, עוד לפני שקלטה אמירת אומן של התלמידים בברכה הקודמת. אז רב אברום ניגש אליו ואמר לו, אתה מתפלל כל כך יפה, אבל אני לא מספיק לנות מהברכה, וכבר אתם מתחילים ברכה אחרת. אולי תחכו קצת שנענה אומן, ואז תהיה לנו ענה מהברכה שברכתם כל כך יפה. רק אחרי זה תמשיכו לברכה הבאה. עד כאן, בעניין הזה, קטית למאור, איך להאיר פנים לשני, גם בצורה, גם כאשר מוכיחים אותו, בצורה שיהיה לו נעים לשמוע, נעים לקיים. עניין הזה יום לחודש אדר, רבותיי. משנכנס אדר, כולם יודעים, דברי הגמרא, דברי המשנה, מרבים בשמחה. עד כמה מרבים? עד פורים או כל החודש? אז באש של אברום בוצ'אץ' כתב שהכוונה היא שיש להרבות שמחה בכל החודש, גם אחרי פורים. כמו שבחודש אב שמעטים בשמחה, שהפוסקים כתבו שהכוונה היא בכל החודש עד חודש אלול, וכמו שהמשנברו מביא, והרימיד אותו ומורו בו עמיד אספרנוס. באמת בביאור מוסופים של דירשו, על המשנה ברורה, אז יש שם דעות חלוקות, הם הובאו שם דעות חלוקות לגבי חודש. וכן משהו ממה שכתוב מגילת אסתר, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה, וגם בסוף ספר ככה מות. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה, פרקי אובס. המשנה המפורסמת, סייג לחוכמה שתיקה. אחד הביקורים של מורון אפוני ויז'רוב, זכר צדיק לברכה, בדרום אפריקה, לטובת הישיבה, הזדמן לו פעם להשתתף באיזו מסיבה ציבורית. שיבו אותו ליד יהודי שלא זכה לשמוע תורה ומצוות, שהוא היה שופט מפורסם במדינה. אז אותו אחד התעניין בנימוס, האם אפוני ויז'רוב מבין את השפה האנגלית, שרוב הנערמים במסיבה השתמשו בה. אז הרב ענה לו בחיוך, אני יודע אנגלית באופן חלקי. לדבר באנגלית עוד לא למדתי, אבל לשתוק באנגלית, זה אני כבר יודע. ואנחנו מגיעים למדור פניני הפרשה. שמן זית זך קטית למאור. יש פה את אור החיים המפורסם שאומר, שמן זית רומז לתורה הקדושה. כמו שהשמן מאיר לעולם, ככה התורה זך, צריכים לעסוק בתורה לשמה. קטית שצריכים לעסוק בתורה ולקטט גופם וכוחם. יש פה סיפור מאוד יפה של הכוח מהמתוק האור, והבעלון גשמה כבור. הוא מספר שם על ישיבת מרכז התורה שהייתה בשכונת תלפיות. היא הייתה במציאותו של הגאון רב חיים קרויזר זצ"ל. כל פעם שרב חיים היה מגיע לארץ, היה מוסר שיעור בישיבה. כשאחד הבחורים היה ממונה מטעם הישיבה להביא אותם על שדה תעופה, בלוד ישר לישיבה. עכשיו אותו בחור ידע שבמשך שעה של הנסיעה, הוא לוקח איתו באוטו את אחד מגאוני הדור, הוא יכול לדבר איתו בלימוד. אז כל פעם שהוא היה אמור לנסוע, היה מכין את עצמו כמה ימים לפני זה, בשביל לדעת הסוגיה, לדעת אותה טוב, כדי שהוא יוכל לדבר בלימוד. פעם אחת, הבחור שואל את רב חיים קושייה בתוספת, שהם למדו באותו זמן בישיבה. הוא אומר לו שהוא לא מבין את הדברים הקדושים של אותו תוספות. רב חיים שותק. אבל הוא אומר לו שהוא מאוד נהנה מה, ואחרי כמה זמן הוא אומר לו שהוא מאוד נהנה מהקושייה, וזה באמת קושייה עצומה. כשהוא מגיע לישיבה, והוא מסר את השיעור, אז הוא סיפר באמצע השיעור מה היה איתו בזמן שהוא למד את התוספות כשהוא היה צעיר בתור בחור, בתור אברך. הוא מספר, הייתי אברך צעיר בווילנה. למדתי את התוספות הזה, ולא הבנתי, לא הבנתי את הדברים שלהם. כמו שאתה לא הבנת ושאלת עליהם. והוא מספר שלמדתי את התוספות עוד פעם ועוד פעם, ולא הבנתי. ואז הוא החליט, עוד חיים קרויזרץ מחליט, שהוא הולך ללמוד את התוספות 101 פעמים. 101 פעמים את אותו תוספות, ואז הוא אומר, שיערתי לעצמי שאני בוודאי נזכה להבין אותו. וככה עשיתי. למדתי את התוספות עוד פעם ועוד פעם, 101 פעמים. מעניין איזה טריס לזה, חבל שזה לא כתוב פה. הוא מספר שהוא ישב על זה יום שלם ועוד כמה שעות לתוך הלילה, עד שהוא גמר ללמוד 101 פעמים. נו, אז הוא בטח הבין, אתם חושבים? לא, לא, אומר את חיים קרויזברג, עדיין לא הבנתי את התוספות. ואני מנסה להתבונן ולהבין, לא עובד. הוא אומר, רב חיים, לא ידעתי מה לעשות, כבר למדתי 101 פעמים, מה אפשר לעשות עוד? אז זה היה בווילנה. אומר, רב חיים קרויזברג, החלטתי שאני הולך לבית קברות עכשיו, להשתתח על הקבר של הגאון, ולבקש רחמים, על מה? שאני אזכה להבין את התוספות. וככה עשיתי. אומר, רב חיים קרויזברג, הלכתי לקברו של הגאון מווילנה, מי שמכיר זה יחסית ממש קרוב לכניסה, לא צריך להיכנס עמוק. הלכתי לבית קברות, אני נכנס לקבר של הגאון מווילנה, ואני בוכה ומתפלל, ומתחנן שאני אזכה להבין את התוספות. הוא מספר שמרוב בחיות ואפיסת כוחות שהיה אחרי לימוד במשך יום שלם, וכמה שעות לתוך הלילה. אז הוא מספר שהוא נרדם, הוא פשוט ישן על הקבר במשך אותו לילה. הוא מספר שבבוקר מוקדם, לפנות עם שחר, הוא מתעורר, הוא לרגע לא מבין איפה הוא נמצא. עד שהוא פתאום תופס את עצמו, שהוא נרדם וישן ליד הקבר של הגאון מווילנה. הוא כמובן מיד נזכר בדברי התוספות, הוא מספר שהוא לרגע חושב ככה שוב על דברי התוספות. לתוך כדי נכנס לו למוח פשט ברור ונכון בהבנה של אותם דברים בתוספות. סייר רב חיים קרויזר ואומר לאותו בחור בפשטות, זאת הגיעה בתורה. ללמוד 101 פעמים תוספות אחד. ואחרי זה, בחיות ובקשות הרבה נשאלנו לזכות להבין. זה הגיעה בתורה. וככה אומר רב חיים, זכיתי להבין סוף סוף את הדברים הקדושים של התוספות. מושגים, מושגים ביגיעת התורה. דף רעימי בהלוכה. אז בשיעור של הרב זילברשטיין, נוכל לשמוע היום על פריט לבוש שמחובר לבגד, מתי מותר לצאת ידו לרשות הרבים ומתי אסור. בוא נלמד גם אנחנו את דף רעימי בהלכה. אז כפי שכבר למדנו על תחבושת שספוגה במשחה ומונחת על גבי פצע, כיוון שיש בה רפואה לגוף, מותר לצאת איתה לרשות הרבים, בשבת. ולמה? כי כל דבר של רפואה נחשב כבגד וכתכשיט. ויש אומרים שבדומה לזה מותר לצאת לרשות הרבים שיש לו על השיניים גשר, מה שנקרא רסן או פלטה, גם אם לא מונחים בפה שלו כל היום. אבל יש אומרים שכיוון שאין התועלת הרפואית מיידית, אלא רק לטווח הרחוק, וגם אין תועלת משמעותית בזה שההתקנים יהיו בפה שלו בזמן שברשות הרבים, אז אסור לצאת איתם לרשות הרבים. אבל התקן שמורכב מקוביות מתכת שזוקות לשיניים, וזה לכל הדעות מותר לצאת. בבגדים, לכל בגד, יש תווית של שם יצרן, או של הוראות כביסה, אישור מעבדה לבדיקת שעטנז גם כן יש, שזה דבר שלא מתחילים להסיר אותם. כיוון שכך, אז מותר לצאת איתם בשבת לרשות הרבים, כי הם כפלות לבגד. אבל תווית של מחיר, שהיא נותרה מוצמנת לבגד, היא לא בטלה לבגד, כיוון שמקפידים להסיר אותה, ואסור לצאת איתה. תווית של מכבסה שמוצמדת חזק לבגד, אם הוא לא מתכוון להסיר אותה, למשל באופן שהיא מוצמדת במקום נסתר או שולי, באופן כזה כן יהיה מותר לצאת לרשות הרבים, אבל אם הוא מקפיד, למשל בגלל שהיא מוצמדת במקום גלוי ופוגעת ביופי של הבגד, אלא הוא רק שכח לעשות זה בערב שבת, אז באמת בכזה אופן יהיה אסור לצאת איתה. דבר שסתם מחובר לבגד, אבל אין הדרך שלו להיות מחובר לבגד, וגם אין בו תועלת ללבישה של הבגד. אז בזה יהיה אסור לצאת לשבת לרשות הרבים. אבל הדבר שהדרך שלו להיות מחובר לבגד, גם אם אין בו תועלת ללבישה של הבגד, אלא תועלת אחרת, כגון כיסים, כובע גשם, גם אם לא משתמשים בו, אז את זה, עם הדברים האלה, מותר לצאת לרשות הרבים, אבל בתנאי, שיהיו מחוברים היטב, שלא יהיה חשש שהם יתלו, ואז הוא יבוא להרים אותם ולטלטל אותם. ויש שכתבו שבדבר שלא צריך דווקא בחיבור של תפירה, וגם חיבור שעל ידי לולאות או רוחסן זה נחשב כחיבור לעניין זה, ודבר שדרכו להיות מחובר לבגד ואין לו חשיבות בכלל מצד עצמו, כך שאין חשש שיטלטלו אותו אם הוא ייפול, וגם אין חשש שיסיר אותו ברשות הרבים, כזה אופן מותר לצאת איתו גם כשהוא לא מחובר כראוי. נזכר מה למדנו ביום חמישי. פצע שטחי, שאין לו חשש סכנה וחולי, אסור להניח על המשחה בשבת. ואם בערב שבת הניח על הפצע תחבושת שספוגה במשחה, והיא נפלה בשבת על גבי קרקע, אסור להחזיר אותה למקומה. תחבושת שספוגה במשחה ומונחת על גבי פצע, כיוון שיש בה רפואה לגוף, אז כן מותר לצאת איתה לרשות הרבים, לשבת. תחבושת שאין בה משחה והיא גם לא מרפאת, אבל היא מונחת ישירות על גבי הפצע, לדעת פוסקים רבים מותר לצאת איתה לרשות הרבים, ועדיף להשתמש בתחבושת חד פעמית שאין לה בכלל חשיבות, וממילא היא תפלה לגוף. זכר רבותיי מה למדנו לפני 100 ימים. מדוע צריך לקדש מיד אחרי תפילת מעריב של שבת? כתוב בתורה, זכור את יום השבת לקדשו. ודרשו חז"ל, זכרו בכניסתו. ומה זה הזכירה? הזכירה היא מה שאנחנו מכנים קידוש. וכיוון שהמצווה לקדש מיד אחרי תפילת מעריב, כדי להסמיך את הגאולה, כדי להסמיך את הקידוש, ככל האפשר, לכניסת לתפילת מעריב, אז כדאי להסמיך את הקידוש ככל האפשר לכניסת שבת, סליחה. מי שלא רעב, אז הוא רשאי להמתין עד שהוא יתאבה לאכול, כיוון שבאופן זה מתקיים מצוות סעודת שבת בידור. אבל אם בני ביתו והאורחים שלו רוצים לאכול מיד, אז הוא לא ימתין לקיים את המצווה בידור, אלא יקדש לאלתר. ומי שמתפלל מעריב בעוד יום, אז הוא רשאי לקדש מזמן פלג המנחה ולמעלה. אבל ייתכן שהוא לא צריך לקדש מיד כשהוא חוזר מבית הכנסת, אלא הוא רשאי להמתין לפחות עוד קצת לפני כניסת שבת. מי שמתפלל מעריב מבעוד יום רק בערב שבת, ואילו בשאר ימות השבוע מתפלל מנחה עד השקיעה, וערבית לאחר צאת הכוכבים, לכתחילה לא יקדש עד לצאת הכוכבים. דף מימי בבלי. אז היום נלמד בעזרת השם את דף למדלת במסכת דוד וזורן. האם יש משמעות לצום של שעות בודדות? ואיך ייתכן שאפשר לקדש אישה בפסולת חסרת ערך? ומה היה בתוך הספינה שעגנה בנמל עכו? על זה ועל עוד דברים מעניינים נלמד היום בדף למדלת. וכמובן שאתם מוזמנים לשמוע את השיעור המרתק והבהיר והמהיר של הרב אליה אורנשטיין בשלוחה אחרת. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור שאתם מחכים לו כבר מההתחלה, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. אז בואו נלמד. תצטרפו אלינו רבותיי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים, בספר עצמו, לראות בפנים את מה שהוא אומר. אז בואו נתחיל. כמו שכבר הזכרנו בימים הקודמים, יש כמה וכמה תנאים שמגבילים את היתר לספר לשנורא, שנאמר בעתית לא סף. אחד מהם זה באופן שהשומעים הראשונים, הם באמת יראי שמיים שנזרים דוברי לשנורא. ומילא הדבר לא עשו להתגלות, ולכן עשו לספר אותו הלאה. ועוד אם רק אחד מהם יראי שמיים, או שאחד מהם הוא מקרוביו או אביו של מי שנאמרה עליו הגנות, אז גם בכזה מקרה יהיה בעל לספר. כמו כן, אם מי שמספר, הזהיר את השומרים לא לספר, שוב לא שייך היתר הזה. בנוסף כותב החפץ חיים שמסתדר שרק באותה עיר שבה נאמרו הדברים שייך היתר, ולא בעיר אחרת, ואפילו בשיירות מצויות. ובביאור המוספים של דיר שהוא מביאים שיש מי שכתבו שבזמננו, התפתחות אמצעי התקשורת, הדבר לא תלוי במקום, אלא בעיקר כלפי מי נאמרו הדברים. שיש דברים שמסירים קבוצה מסוימת שקשורה לאותו אדם שעליו נאמר הגנאי, שאמת כלפיהם יש לתלות, כשנאמרו הדברים מהפתלוצה, אז הדבר יתפרסם ביניהם גם אם הם גרים במקומות מרוחקים. ואילו אצל אחרים שלא מגלים עניין לסיפור, לא מגלים עניין לסיפור הזה, אז בכלל לא יתפרסם. ולהם יהיה אסור לספר גם אם זה נאמר בהפתלוצה. תנאי נוסף בעניין הפתלוס, אנחנו לומדים בסעיף ט, שאסור להוסיף ואפילו תיבה אחת, או להתאים את הדברים, כגון לומר שהמעשה שנשמע על שמעון, יפה נשמע עליו, וכיוצא בזה, כי הרי הוא מוסיף בגנות מעבר למה שהיה עשוי להתגלות. ובעניין הזה, רבותיי, אנחנו צריכים להוסיף פרט חשוב, שנוגע באופן כללי, ללכות לשון הרב. הוא אומר ככה, שישנם דברי גנות שלאמיתו של דבר אין בהן גנות על זה שמספרים עליו. למשל, מספרים על איזה דבר רע שהוא עשה בנערותו, אבל הוא לא כבר חזר בתשובה, אין בזה גנאי עליו. או שמספרים על האבות שלו, אבל הוא לא הולך בדרכם, בדרכיהם. אז הוא אומר חפץ חיים שדברים מהסוג הזה אסור לספר גם אם הוא לא מוסיף שום מילה ולא מתאים. ובזה לא שייך את היתר של מפורסם ובא פתלוסי. ולמה? כי על פי האמת אין בזה שום גנאי עכשיו. אבל מי שמספר בעצם הסיפור שלו, הוא הופך את זה לגנאי. ובביאור המוסופים מחדדים ומסבירים שבדברי החפץ חיים כאן מתחדש יסוד חשוב. שהאיסור של השנורא זה לא רק שהוא מחדש לשומעים עובדות שלא ידעו. וגם כשהעובדות ידועות, אבל הוא מפרש אותם לגנאי, או שעל ידי הסיפור שלהם הוא גורם שיתגנה, זה יהיה אסור. עוד מביאים בזה בביאור המוסופים כמה וכמה נידונים מעניינים, ומצויים לעניין סיפור מעשה בקודמים של בעל תשובה. הם מביאים מהשטות שבט הכאוסי שאומר שגם כשהכוונה שלו להרבות בשבחו, שהתגבר על היצר, חזר בתשובה, אז זה אסור, כיוון שלמעשה כבודו מתמעט בעיני השומעים, וגם עלול להינזק מכך. ככה גם כתב באמת הגר"י צ'זנר. אבל הגר"ם סלמון כתב שבעלי תשובה בימינו שהיו, הם תינוקות שנשבו. אז ממילא הם במעלת המתדמים והוא תואר של שבח. שמי יודע אם הוא היה נולד במצב שלהם, הוא היה מוצא את הכחות והרצון להתנדב כמוהם. ואם הוא מזכיר את מעשיו הראשונים בלשון שבח שאין בהם גנאי. בגלל שהוא מספר כמה מעמד וגדולה היה לו, הוא עזב הכל כדי להתקרב לריבון של העולם, אז באמת יש שכתבו שמותר. וכך גם הובא בשם הרב וולבה, שבזמננו, שעל פי רוב כשמסתכלים על בעל תשובה, אז הכוונה לשבח אותו, איך הוא עמד בניסיונות, עזב את אור החיים שלו. ובאמת זה תלוי בכוונה של המספר, הוא מתכוון לשבח. ולפי מי שמדבר, עליו, האם הוא באמת משתבח על ידי זה. וכן מישהו בעל תשובה והוא לא מתבייש בזה, והוא גם מפרסם את זה, והוא מאושר, והוא מפרסם שהוא הגיע לככה, והוא מאושר שהגיע לדרגה הזאת. אז דעת הגאון רב ניסים קרליץ שמותר לומר עליו שהוא בעל תשובה, וגם להזכיר את המעשים הראשונים. לכן כתב בשם את הקאוסי, והחיים גם כתב ככה על ג'צ'זנר. ובלבד, שהוא מספר את זה כדי להרבות בשבח שלו. ופשוט לחובץ חיים הוא כתוב, שמולו מפרסם על עצמו שהוא בעל תשובה, אפילו שהוא לא מקפיד ולא מתבייש בזה, כיוון שהדבר עלול לגרום לו לנזק, או לילדים שלו, שלא יקבלו אותם לכל מיני מוסדות וכדומה, מסתבר שאסור והוא נשאר בצורך חיוב. עד כאן רבותיי, המדור הנפלא, המדור המרתק, חופץ חיים יומי. לעזור, השם יעזור שנזכה ליישם, את הדברים הלא פשוטים האלו. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, מהספר תפארת סודום. אנחנו מתחילים ללמוד היום את הספר תפארת סודום של החובץ חיים. אז בפתיחה כותב החובץ חיים שאסור לגלח את שיער הזקן בתער. פסוק מפורש, ולא תשחית את פרד זקנך, ותער זה דבר שמשחית. ומי שמגלח בתער עובר בחמישה לאווים. למה? כי יש בזקן חמש פאות. זאת אומרת חמש צדדים. על כל פאה ופאה, על כל צד וצד הוא עובר בלאו. אבל במספריים, גם אם גוזז בהם את השיער סמוך לבשר, לא אסרה התורה לגלח. ועל פי הקבלה, אין לגלח את הזקן בשום צורה שהיא, כי בזה הוא קרב צינורות הקדושה מלמעלה. וכיוון שמניעת הגילוח היא מנהג טוב, אז במקום שלא, במקום שנהגו שלא לגלח בכלל, אז אסור מן הדין לשנות ממנהג המקום. ובמקום שיש פורצים, יש כאלה שפורצים את גדר ההלכה ומגלחים בתער, ראוי במיוחד להקפיד שלא לגלח ולא לקצר את הזקן בכלל כדי להתחזק באותה מצווה, וכדי להראות שהמצוות של צוותי התורה שהצטיין בהם בין ישראל, חביבות עלינו, אומר החובץ חיים, אנחנו לא מתביישים בהם חלילה. ובגמורה, על פי פירושו של רבי יהודה שריליון מבעלי התוספות, השתמשו בדבר הזה כדוגמה לכל הלכה שאחרים מקלים בה. משל למה הדבר, דומה אומרת הגמרא, לאחד שאומרים לו, זקנך מגודל, אמר להם, יהיה כנגד המשחיתים. כלומר, שמפני שיש המשחיתים אותו לגמרי, מסביר רבי יהודה שריליון, ועוברים על איסור הגילוח. לכן אני מראה עצמי להפך. עד כאן דברי החפץ חיים בספרו תפארת אדם. ואנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע. יש לנו פה היום סיפור נפלא על הפוני וג'רוב. ויקחו אליך שמן זית, זך, קטית למאור, להעלות נר תמיד. המעלה שיש בנר, באור, כותב המדרש, הנר שדולק, אפילו ידליקו ממנו אלף נרות, לא נחסר ממנו כלום. ככה גם האור, זה מציאות שגם יקחו ממנו להר למקומות אחרים, תמיד יישאר באור. וימשיך המדרש שלכן דימו את הנר והאור לתורה ומצוות. כי נר מצווה ותורה האור. שמה זה בא לומר? שהרבה פעמים אדם חפץ בליבו לעשות איזה מצווה. אבל היצר הרע, מה הוא אומר לו? מה אתה צריך לעשות את המצווה? להכשיר, להפסיד כסף? מה זה חסר לך? עד שאתה נותן לאחרים, תן לילדים. תן לילדים שלך. ומה אומר לה עצר טוב? תן לי מצווה, הרי מה כתוב כנר מצווה? מה הנר כשהוא דולג? זה לא מפסיד אותו. כך כל מי שייתן לתורה ולמצוות לא מפסיד את נכסיו. סיפורים רבים יש בדברי ימיה של האומה הישראלית על היסוד הזה, שמסירות, שמהמסירות לקיום תורה ומצוות לא מפסידים שום דבר. אבל נביא פה סיפור מופלא שהתרחש עם הפוני וג'רוב. טוב, כידוע, הפוני וג'רוב מסתובב ברחבי העולם לאסוף כסף להחזקת המוסדות בארץ ישראל. פעם אחת הוא קבע פגישה עם אחד הגבירים של העיר פרנקפורט. אותו גביר הוא עמד בנסוע לתקופה קצרה מחוץ לעיר. וכיוון שהוא מאוד רצה לתת מכספו תרומה לפוניביץ' רוב, הוא קבע איתו שיפגשו בשעה 8 בבוקר בתחנת רכבת. הוא ישמח מאוד לשוחח שם הרב בליחותה, וישמח לתת לו כסף. 7 בבוקר, פוניביץ' רוב מתעורר, פותח את העיניים, והוא מגלה שהוא קם מאוחר ממה שהוא תכנן. בחיים לא קרה לו כזה דבר. וכשהוא נזכר בפגישה שמתוכננת, אז בכלל נכנס לו צער בלב. לרגע הוא אמר, הרי אם אני אלך להתפלל במניין, אני לא אפגוש אותו, נפסיד את התרומה. אז אולי עדיף תלמותיו של רבי מתפילה בציבור? אבל מיד הוא החליט, אני אלך להתפלל במניין, ואני בטוח שאם מעשי של מצווה אני לא אפסיד שום דבר. טוב, אפוני בג'ירוב פונה לבית הכנסת, התפלל בניחותה, כמו שפונים בזורו מתפלל. אחרי התפילה, הוא מזרז מהר לתחנת רכבת. בעצם זה כבר היה אחרי זה. זה היה כבר 8:30. הוא כבר היה צריך לסע ברכבת של 8. אבל הוא הולך, הוא אומר, אולי כן. הוא מגיע לשם, הוא רואה שלא, הרכבת יצאה בזמן. הרכבת יצאה כבר ב-8. היו שם כבר כמה אנשים בודדים שהגיעו לרכבת הבאה של שעה 9. טוב, הרב התיישב על אחד הספסלים ככה לנוח מהדרך, מהריצה, מהליכה מהירה שהוא עשה לתחנת רכבת. עוברים כמה דקות, ואותו גביר מגיע בריצה, כולו מתנשף. התברר שאותו גביר איחר את הרכבת של 8. הוא מתנצל, כולו התנצלויות, הוא מבקש שרבנו יסלח לי. אחרת גם הוא הפסיד, אחרת הרכבת, אז הוא בא לקחת את הרכבת לשעה אחרי. הוא ממש מתבייש שרבנו היה צריך לחכות לו כזה הרבה זמן. אז הרב מיהר להרגיע אותו, שבצד ישמע, גם אני התעכבתי. אבל הגביר לא רוצה לשמוע בכלל. הוא אומר, אני קבעתי עם הרב בשעה פלוני, והרב חיכה לי. היה פה כאן, פוגן בכבוד התורה. ומיד הוא מוציא מהכיס מהתפה, והיה שם סכום אגון, פי כמה וכמה ממה שהוא אכל, עם משהו תכנן לתת לרב לפני זה. אחרי שפוני מורש סיפר את הסיפור הזה, הוא אמר, כמה לקח לומדים על מה יישא זה. הרי אם הייתי רץ בבוקר אל אותו נדיב בלי להתפלל, הייתי מתפלל ביחידות במהירות ורץ לשם. הייתי מגיע לפני 8, הייתי מחכה, הייתי רואה שמגיע שעה 8, הרכבת נוסעת, מחכה עוד 20 דקות והולך, הייתי מתייאש. וכמובן שהייתי מפסיד את אותה תרומה, שתרם הנדיב. אבל עכשיו, בזכות שהתעכבתי לצורך מצווה, אמרנו נפוני מג'רוב וסיים, לא הפסדתי שום דבר, ועד רבה, הרווחתי כפל כפליים. כי במסירות לקיום התורה במצוות רבותיי, בשלמות, אומר להם נפוני מג'רוב, לא מפסידים שום דבר, רק מרוויחים. גדלות של נפוני מג'רוב, וההסתכלות שלו על כל דבר ודבר. ואנחנו מגיעים לסיום רבותיי, ההתחזקות היומית. אז בספר הנהגות צדיקים כתוב בשם המגיד ממז'יץ, כל אדם שעושה מצווה, בלימוד, בתפילה, בשאר המצוות, צריך לאמונה גדולה שעל ידי המצווה הזאת, או הלימוד או התפילה הזאת, מתעורר תענוג גדול למעלה בעולמות העליונים. והוא עושה נחת רוח ותענוג גדול לרבני של עולם והשכינה. ולכן אומר המגיד ממז'יץ צריך לעשות אותה בשמחה גדולה. ואז הוא נקרא בן נחמד לקדוש ברוך הוא. להשתדל אם כן רבותיי לשמוח מאוד בכל מצווה שאנחנו מקיימים, שאנחנו גורמים, בזה נחת רוח גדולה בשמיים, ומכך נזכר להיקרא בן נחמד לקדוש ברוך הוא. עד כאן דברינו להיום רבותיי. נאחל לכם שיהיה לכם שבוע טוב, שיהיה לכם יום טוב. ניפגש מחר אם ירצה השם, עם עוד דברים מעניינים, עוד חיזוקים. היו שלום, הרבה הצלחה.